אתם מאזינים לפודקאסט זמנים. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של כתב העת זמנים. אני אלה איילון ואיתי כאן אסף מונד. בפרק זה ערכנו את דוקטור סגי שפר, בוגר אוניברסיטת קולומביה בניו יורק, שמלמד בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. שוחחנו עם דוקטור שפר על מאמרו מגבול למדינה, אינטרסים הערביים והקמתה של גרמניה המזרחית, שפורסם בגיליון 132 של זמנים בסתיו 2015. השיחה עסקה באופן המפתיע והמסקרן שבו התפתח הגבול בין המדינה המערב גרמנית למדינה המזרח גרמנית לאחר מלחמת העולם השנייה. התמקדנו בתהליכים הכלכליים שעברו שתי המדינות החדשות ובאופן שבו תושבי אזור הגבול השפיעו על הקמתו של הגבול. מתוך נושא זה התפתח דיון על מהו גבול בעצם, כיצד הוא מייצר מדינה, ואיך פרות יכולות להיות גורם מכריע בתהליך. האזנה נעימה. אנחנו שמחים לארח את דוקטור סגי שפר.
שמח להיות כאן.
היי. ואולי נתחיל באיזושהי שאלה כללית יחסית, של בעצם מה הביא אותך לחקור את התהליך של התפתחות הגבול בין גרמניה המזרחית לגרמניה המערבית?
אין לי סיפור מאוד מסודר, כי פשוט לא היה סדר בסיפור. זה היה די במקרה, הייתי במהלך תוכנית דוקטורט. נגמרה השנה הראשונה והתחיל להתגבר הלחץ על אתה צריך נושא, כי צריך להתחיל לעבוד לקראת איזשהו נושא, ועברתי דרך כמה נושאים שפסלתי אותם על כל מיני סיבות שונות, והמנחה שלי אמר לי, תשמע, אולי תנסה לבדוק משהו על חקלאות, יש לך רקע חקלאי, מאוד מצחן בעיניו, שגדלתי בקיבוץ. אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות היסטוריה גרמנית אחרי המלחמה, התחלתי לקרוא קצת ספרות על חקלאות אחרי המלחמה, ששיעממה אותי ברובה, אבל נתקלתי בספר אחד, ספר של אנתרופולוגית בשם דפנה ברטול, שנקרא Where the World Ended, שעוסק בהיסטוריה של כפר, או לא בהיסטוריה, באנתרופולוגיה של כפר מזרח גרמני בשנים 90-91, כשהגבול פתאום הפסיק להיות ונעלם, ואיך השינוי הזה עבר על כל האנשים. והיה בו גם היסטוריה של הגבול כאיזה סוג של רקע, ואז משהו אמר, מצחן בעיניי בזה, רגע, זה משהו מעניין, כאילו חקלאות וחברה כפרית, אבל לגבול היה תפקיד בעיצוב של החברה הזאת, שאני לא ידעתי עליו שום דבר עד אז, ואז התחלתי לקרוא, וככה זה נהיה הנושא שלי.
במאמר אתה בעצם טוען ש... בניגוד למה שהיה מקובל לחשוב, עד שנת 1952, הגבול בין גרמניה המזרחית וגרמניה המערבית, עוצב בעיקר על ידי מהלכים כלכליים של המערב, שלמעשה עיצוב הגבולות של המערב היה הזרז המשמעותי ביותר בדרך להקמת המדינה המזרח גרמנית.
נכון.
השאלה היא מה הסיבה לכך, ובעצם למה לא היה מקובל לחשוב ככה עד כה?
שאלת הבהרה, מה הסיבה לכך שלמערב היו אינטרסים לבנות את הגבול, או מה הסיבה לזה שאני טוען שהאינטרסים האלה הובילו לזה שנוצרה מדינה במזרח גרמניה?
אולי שאלה תתחיל של איך קרה שהמערב בפעולותיו הכלכליות ייצב את הגבול?
אוקיי, אני אהפוך את סדר השאלות שלך ונענה קודם על למה זה לא היה מקובל לחשוב על זה עד היום. לא היה מקובל לחשוב על דברים שקדמו לאירועים מאוד בולטים בהיסטוריה כחשובים. מה זה עד אז? עד יחסית לאחרונה היה גבול במזרח ומערב גרמניה, ההנחה של רוב האנשים עד 30 שנה, עד שנות ה-80 הייתה שהגבול הזה נוצר בהחלטות של בעלות הברית בסוף מלחמת העולם השנייה. התכנסו ביאלטה, סרטטו את המפות, זה יהיה הגבול. עד שנות ה-80 התחילו לדבר פתאום על זה שעד תחילת שנות ה-50 בעצם הכל היה פתוח, כי לא סיכמו בפוצדם שבאמת יהיה שם גבול לאורך זמן. זה כבר משהו שאנחנו יודעים פחות או יותר משנות ה-80. ואז התחילו לחשוב, אוקיי, זה היה תהליך שהתחיל ב-1952, פחות או יותר, סביב המשבר של השנה הזאת, שאולי נוכל לדבר עליו בהמשך, ונגמר ב-1961, כשנבנתה החומה בברלין, ובזה פחות או יותר נוצר הגבול. היו שני אירועים מאוד בולטים, באביב 52, ואז בסתיו 61, וביניהם אפשר לדבר אולי על איזשהו תהליך, כן או לא. ובשני המקרים האלה, גם ב-52 וגם ב-61, היוזמה הייתה בפירוש יוזמה מזרח גרמנית. וההנחה הייתה, על בסיס כל מה שהסתכלו עליו עד לאחרונה, שמזרח גרמניה הייתה זקוקה לגבול הזה כדי לעצור את ההגירה של תושבים, כדי לעצור את הבריחה של עובדים, כדי לייצר לעצמה אפשרות לבנות מדינה. ומה שאני גיליתי כשהתחלתי להסתכל על הגבול הזה, זה שעד 1952 קרו הרבה מאוד דברים חשובים ביצירה של הגבול הזה, בהפיכה שלו למשמעותי בחיים של הרבה מאוד אנשים, ושהתהליך הזה נדחף בעיקר ביוזמה המערבית. למה היה למערב אינטרס לייצר גבול? זה דבר שאני חושב היה יותר התגלגלות של אינטרסים מיידיים מאשר החלטה אסטרטגית. ב-1945 אנחנו הולכים להפריד ולבנות פה גבולות נפרדים, אבל בין 1947 ל-1952 האינטרסים, בעיקר האינטרסים הכלכליים המיידיים של בעלות הברית המערביות, דחפו אותן לייצר דינמיקה של הפרדה בשטח, והדינמיקה הזאת תרמה בהרבה להחלטות של מזרח גרמניה ושל הסובייטים בעיקר ב-1952, להפוך את הגבול הזה למנוף הרבה יותר משמעותי ודרמטי של הפרדה.
האם האינטרס להפרדה של המערב או של המזרח בשנים שונות אמר בעצם שמהמערב לא רצו שאנשים וסחורות יעברו למזרח, ומהמזרח לא רצו שאנשים וסחורות יעברו למערב? כלומר, זה הפרדה מסתגרת או שלא רוצים לקבל?
שנים שבהן המאמר עוסק, בעיקר שנים שבין 1947 ל-1952, הן שנים שבהן מעבר של אנשים את הגבול הזה היה מאוד מאוד רווח. הרבה אלפים של אנשים חצו את הגבול בין מזרח למערב גרמניה מדי יום בשנים האלה. זה לא שהיה ניסיון להגביל תנועה של אנשים בכלל, או להגביל מקרים מסוימים כן, אבל לעצור בוודאי שלא. גם היו הרבה מאוד פליטים שעדיין נעו, היו עדיין הרבה אנשים שנשארו כתוצאה של המלחמה והיו צריכים לעבור את הגבול לצד הזה או לצד האחר, אבל זה פחות משמעותי. היותר משמעותי להבין הוא שהרבה אנשים חצו את הגבול הזה כחלק משגרת היומיום שלהם בשנים האלה, כדי להגיע לבית ספר, לעבודה, לאוניברסיטה, לעבוד, לאבד את השדות שלהם, או לפגוש את המשפחה שלהם וכולי. הגבול הזה היה גבול שעבר דרך רקמה חברתית מאוד הדוקה. ולכן בשנים האלה עדיין חצו אותו מדי יום אלפי אנשים. לא הייתה שאיפה לעצור אנשים בשנים האלה, זו שאיפה שהתפתחה מאוחר יותר. השאיפה, הדבר שאני מתעד במאמר, ושהוא כאן, זה החידוש שאני מביא מתוך העבודה שלי, הוא מומנט הראשון של הפיכת הגבול הזה למחסום משמעותי לא התמקד באנשים אלא בסחורות. כלומר שהאינטרס שהמערב, בעלות הברית המערביות והרשויות המערב גרמניות בהתהוות ב-1947 ויותר מזה ב-1948 פיתחו בשימוש בגבול הזה, היה שימוש בגבול הזה מעטפת שתתמוך ביצירה של כלכלה מתפתחת. הסכנה או הקושי שהגבול הפתוח הערים על התפתחות הכלכלה המערב גרמנית נוצר בעקבות רפורמת המטבע. כאשר בעלות הברית המערביות ערכו רפורמת מטבע מאוד משמעותית ביוני 1948, הן יצרו בעצם שני שווקים נפרדים בפועל שאין ביניהן חציצה. כלומר, כשיש במערב גרמניה מטבע אפקטיבי, שהמטרה שלו היא לייצר כלכלה מפוקחת, רשמית, שכולם רוצים להשתתף בה, כלומר, לחסל את השוק השחור, לחסל במידה רבה את ההברחות, אם בסמוך לו ומבלי חציצה מתקיים שוק שהמטבע בו הוא לא אפקטיבי, ושהשוק השחור בו מאוד מרכזי, זה אומר שיש סכנה מאוד גדולה לשוק המערבי. ולכן נוצר אינטרס עם רפורמת המטבע להפריד בין שני השווקים האלה.
והסכנה היא שיגיעו סחורות זולות ממזרח גרמניה ושיסחרו בשוק השחור?
או בשוק השחור או בשוק הלא שחור. אני יכול לתת דוגמאות. יצרני זכוכית במערב גרמניה, שיצרו כל מיני כלי זכוכית, ומרגע שהמטבע נהיה מטבע שכיר שכולם עובדים איתו, היו צריכים לשלם לעובדים שלהם במטבע הזה, היו צריכים לקנות את חומרי הגלם שלהם במטבע הזה, והכל, ההוצאות שלהם עלו, וגם מחירי התוצרת שלהם עלו. אם הם היו צריכים להמשיך להתחרות עם יצרני הזכוכית במזרח גרמניה, שלא עברו את אותו תהליך, הם היו בבעיה. גם בשוק השחור וגם בשוק הלא שחור, כי המוצרים שלהם היו יקרים יותר. ולכן הם היו צריכים את ההגנה של הגבול. ואותו הדבר אמור בהרבה מאוד סוגים אחרים של מוצרים.
יש לך במאמר סיפור מאוד נחמד על חקירת שוד בסתיו 48 במדינת טורינגן.
באקלינגרודה.
אולי תרצה לספר אותו.
כן, אני יכול לספר אותו ואני יכול לתת קצת יותר פרטים, כי כמובן מגבלות של מאמר הן... תמיד יש איזשהו נפח של טקסט שאפשר. אז מדובר, מבחינתי, הגעתי לזה כסיפור משפחתי, אני עסקתי הרבה מאוד בקשרי משפחה בעבודה, ומדובר פה באישה מחווה, מאחוזה, אפשר לומר, במערב גרמניה, שנישאה בשנות ה-20, מלי ב-23, אני לא לחלוטין בטוח, נישאה בשנות ה-20 לגבר מכפר סמוך, ועברה לגור בכפר שלו, ואז היא גדלה בחווה שהייתה שייכת למדינה אחת, והכפר השכן, מרחק, אני חושב, 4.5 קילומטר, היה במדינה אחרת, אבל הגבול בין שתי המדינות האלה לא הייתה לו שום פונקציה כלכלית, כי גבולות המכס בעצם בוטלו בגרמניה באמצע המאה ה-19 כבר. והיא המשיכה לחיות בקשר מאוד הדוק עם האחוזה, שמי ש... כשהיא התחתנה, אבא שלה עוד היה מנהל האחוזה, או בעלים של האחוזה, ואחרי מותו האח שלה המשיך לנהל, והם היו בכפר שהיא עברה אליו, לבעלה, היו שטחי גידול, והייתה להם מאפייה, והייתה להם, הם גידלו חזירים, וכל מיני דברים כאלה, והם עשו חלק גדול מהכלכלה שלהם, התנהלה ביחד עם החווה הגדולה בהרבה של אחיה, וניצלו בהרבה מאוד מובנים את התשתית החקלאית שהייתה לו, במיכון ובכל מיני דברים כאלה, ופתאום ב-1945 הם מצאו את עצמם באזור הכיבוש הסובייטי, בעוד שהחווה של אחיה הייתה באזור הכיבוש הבריטי, ואז נוצרו להם כמה מגבלות וכמה בעיות, כי בחלק מהמקרים המשטרה הסובייטית ובחלק מהמקרים שומרי גבול מערביים הקשו עליהם לעבור את הגבול עם המיכון החקלאי או להעביר תוצרת מכאן לכאן, אבל ברוב המקרים הם פשוט מצאו דרכים מסביב, כי הם היו מקומיים, הם הכירו את השבילים, הם גם הכירו את רוב שומרי הגבול כשהיה צריך, והיה להם מספיק יין שהם הכינו בבית כדי להתגבר על מכשולים אם היה צריך. ואחד הדברים שהם מצאו זה שהגבול הזה אפשר להם בהרבה מאוד מקרים דווקא לשפר את ההכנסות שלהם. כי הרבה מאוד אנשים היו מעוניינים להעביר דברים מצד לצד, והם יכלו לעשות את זה בשבילם, כי הם עשו את זה ממילא כל יום, היו להם סוסים ועגלות, והם פשוט העבירו כל מה שצריך בשביל אנשים, וגבו על זה תשלום. וניצלו עוד הרבה מאוד אפשרויות שהיו להם, שנפתחו להם מזה שהם סחרו בשני שווקים נפרדים. כלומר, הם ידעו מה חסר פה ומה חסר פה, והם פשוט שיחקו עם המחירים. איפה שהמחיר לבשר חזיר היה יותר גבוה, הם מכרו שם, ואיפה מחיר ל... אני יודע מה, לחם, זה, שכרו את זה שם. וככה הם דווקא עשו לביתם לא רע בשנים האלה. במקרה הספציפי שנתקלתי בדוח משטרתי, שהוא זה שהוביל אותי למשפחה, זה דוח, הייתה איזה תקרית אלימה באזור הזה, והשוטרים החליטו שהם עושים משטרה מזרח גרמנית, הפולקספוליצאי, משטרת העם, החליטו שהם עושים פשיטות על בתים באזור, כדי לראות אם הם מוצאים נשק, כי היה שימוש בנשק. הם עשו שם פשיטה כדי לחפש נשק, ולא היה להם שום נשק בבית. אבל הם יצאו עם דוח מאוד מפורט על המון המון מצרכים אסורים, כי היה פיקוח על הרבה מאוד מוצרים, שהיו אצלם בבית. ואז הזמינו אותה לחקירה, את אותה גברת לוצי, ובחקירה שלה זה נמשך לאורך 4 ימים, בעלה היה מושפס בבית חולים, והיא הייתה בתחנת משטרה, ואז באו לגבות מנה עדות בבית חולים, וזה נמשך על פני כמה ימים, ולאט לאט היא כל פעם, בכל אחד מהאירועים, חשפה עוד טפח מהכלכלה המשפחתית שלה, כי כל פעם הייתה צריכה, השימו אותה באיזה אשמות מאוד קיצוניות, כדי שהיא תגלה כל מיני דברים, וטקטיקה מעניינת של המשטרה, שבמקרה הזה הייתה, לפחות באופן חלקי אפקטיבי, אנחנו לא יודעים מה היא לא גילתה להם, אנחנו יודעים מה היא כן גילתה להם, ומה שהיא כן גילתה להם היה די מדהים, לגבי עד כמה הרשתות שלה היו נרחבות באופן שזה מופיע בספר שלי, הסיפור הזה, גם יש שם את המפה עם כל הקשרים שלה, והדבר המעניין הוא עד כמה הקשרים הכלכליים שלה, המקומות שבהם היא באופן שגרתי קנתה ומכרה כל מיני דברים שהיו אסורים, לא היו קשורים בכלל לגבול. הגבול היה, הופיע שם על המפה, אבל הקשרים היו משני צידי הגבול באופן כמעט שווה, הם הוכתבו הרבה יותר על ידי טופוגרפיה, ועל ידי קשרים חברתיים שקדמו לגבול בהרבה. וזה מבחינתי משמש בסיפור שהוא, כפי שהוא מסופר במאמר, כדי להדגים עד כמה בשנים האלה של לפני הטרנספורמציה שבה אני עוסק, הכלכלה המקומית הייתה בנויה על אינטרסים וחישובים שהגבול שיחק בהם תפקיד, אבל בעיקר תפקיד מגביר, כלומר הגבול שימש כמאפשר יותר מאשר כמגביל.
בתיאור הזה אין שום חשיבות כמעט לאידיאולוגיה.
לא. בכלל לא. אין ללוצי צינקה לא היו אינטרסים כלכליים שהוכתבו על ידי אידיאולוגיה בשום דרך, כפי שאני לפחות יכול לראות את זה.
אבל גם לא לצד הבריטי או לצד הסובייטי, כלומר זה נשמע...
האידיאולוגיה הבריטית והאידיאולוגיה הסובייטית פשוט לא משחקות תפקיד ביום יום שלה. כן, אחר כך היו שינויים בכלכלה כאן ובכלכלה כאן, אבל זה לפני, אנחנו מדברים על לפני ש... אפשר לדבר על כלכלה ריכוזית במזרח גרמניה באיזשהו אופן מאוד ברור, אנחנו מדברים על לפני שיש פערים כלכליים בין מזרח ומערב גרמניה, בשלב הזה לא היו פערים כלכליים בכלל.
אז בעצם במידה רבה המאמר שלך והמחקר הזה עוסקים בפער בין נקרא לזה היסטוריה רשמית וכלכלה רשמית להתנהלות בפועל וכלכלה בפועל.
לא הייתי אומר שבזה המאמר עוסק, אני כן מצביע על זה שאנחנו כשמנתחים תהליכים כלכליים במטרה להבין אינטרסים של אנשים, אי אפשר להתחשב רק במה שנספר בכלים הרשמיים של המדינה, משום שחלק גדול מהפעילות הכלכלית נעשית מחוץ לאזור המפוקח. בשלבים מסוימים בהיסטוריה זה היה, אני כותב את זה במאמר לגבי התקופה הזאת, שעל פי הערכות ידועות, וכמובן הערכות לא יכולות לחסות את כל מה שאפשר וכולי, אבל על פי הערכות הטובות ביותר שאני מכיר, קרוב לשני שליש מהפעילות הכלכלית, במובנים של ערך כלכלי, לא של מספר הפעולות, בערך שני שליש התבצע מחוץ לפיקוח בתקופה הזאת. משהו סביר לאור זה שהמדינה קרסה, לאור זה שהיה כיבוש, לאור זה שהמטבע לא היה אפקטיבי. כל הדברים האלה מייצרים מציאות שבהם הרבה מאוד אנשים מנסים להרחיק מפיקוח את הפעילות הכלכלית שלהם, ושהאפקטיביות של השלטונות היא לא מאוד גבוהה, ולכן זה גם אפשרי.
אנחנו רוצים אולי לקפוץ כרונולוגית קדימה.
מה שאתם רוצים.
ל-1952. כן. שבה מתקבלות בעצם החלטות ברמה הגבוהה, הרמה המדינית, שמעצבות מחדש את הגבול. תרחיב על זה באיזה שני משפטים.
בשניים אני אף פעם לא אצליח, זה יהיה כמה, קצת יותר בשניים, כן. אוקיי, ב-1952 היה שינוי מאוד יסודי בהתייחסות של ברית המועצות ושל הרשויות במזרח גרמניה לריבונות המזרח גרמנית. עד אז, מזרח גרמניה הייתה מדינה בהצהרה מאז סתיו 1949, הייתה על הנייר, היו לה ניירות והיו לה משרדים וכולי, אבל לא במוסקבה וגם לא במזרח ברלין, לא הייתה אשליה לאף אחד שמזרח גרמניה מקבלת החלטות עצמאיות באמת. והריבונות שלה הייתה הצהרתית, אבל לא היה מאחוריה הרבה תוכן. באביב 1952, החל מסוף מאי, 26-27 במאי 1952, במהלך שהיה מתוכנן לפחות כמה חודשים לפני כן, עם גיבוי סובייטי מאוד ברור, מזרח גרמניה מייצרת תוכן מאחורי ההצהרה הזה באופן דרמטי ואגרסיבי. היא עושה את זה לא רק דרך מדיניות הגבול שלה והפעילות שלה לאורך הגבול, אלא בהרבה דרכים אחרות. יש עבודה מול האוכלוסייה במזרח גרמניה שהיא מאוד משמעותית, אבל היא לא חלק מהמאמר הזה, אבל היא גם עושה את זה דרך הפיכת הגבול שהיה עד אז כמובן מוצהר ומצויר על הנייר ושמרו עליו, אבל היה בעיקר גבול ההשפעה הסובייטי לגבול מדינה. באופן שבו הם מבינים אותו, זה כולל למשל דברים שלא התייחסתי להם במאמר, כמו זה שמאותו רגע ואילך כל פנייה של הבריטים או האמריקאים אל הסובייטים לתאם מעבר של הגבול, הופנתה באופן אוטומטי למשרד החוץ המזרח גרמני. הסובייטים הודיעו, אנחנו לא מתעסקים, זה לא ענייננו יותר, אתם רוצים, דברו עם המזרח גרמנים, הם ייתנו לכם ויזה. אנחנו לא מתעסקים בזה יותר, מה שייצר המון כאוס לבעלות הברית המערביות ולמערב גרמנים, להרבה אנשים שהיו צריכים לעבור, פתאום הם צריכים לעשות מהלך לגמרי אחר. אז זה המהלך בתמונה הרחבה שלו, בתמונת היומיום של החיים עם הגבול, המהלך הזה כלל הצהרה שאסור לחצות אותו יותר. סוגרים אותו. כל אותם אלפי אנשים שהזכרתי קודם שחצו את הגבול מדי יום, היו להם ביד בדרך כלל היתרים שחודשו אחת לשלושה או שישה חודשים, ביטלו להם אוטומטית בהוראה חד משמעית את כל היתרים האלה. יותר אסור לעבור את הגבול, ומי שינסה לעבור בלי אישור נראה בו. זאת ההצהרה שנשלחה לכל המחוזות ולכל הכפרים, ועכשיו תתחילו לנסות אם אתם רוצים לעשות את המסעים ומתנים, אבל ההודעה חד משמעית קודם כל היא זאת, וזה אומר שהתחילו במאי 1952 גם לבנות את הגדר הראשונה, פעם ראשונה שבונים גדר על הגבול הזאת, זה אומר שסימנו, מה שבעברית קוראים לו דרך טשטוש אני חושב, שעוברים עם מחרשה וחורשים את ה... בשביל שאפשר יהיה לזהות עקבות בכל ה... זה לאורך 10 מטר, מרחק של 10 מטר מהגבול. זה אומר שכל מי שגר במרחק של עד 0.5 קילומטר מקו הגבול נדרש להוציא תעודת זהות מיוחדת עם סימון שיאפשר לו בכלל להיכנס לשם. זה אומר שהטילו עוצר אחרי 21:00 על כל המקומות האלה, שהיה צריך, שאי אפשר היה יותר להזמין אורחים לשם, וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, רפורמה מאוד יסודית של כל ההבטחה וסדרי ההבטחה ותנאי החיים לאורך הגבול. קצת יותר משני משפטים.
כן, אבל... שמתי נכנסה...
27 במאי 1952.
ומתי היא הוגשמה במלואה?
אף פעם. במלואה, אף פעם, לא, בשום שלב לא, מזרח גרמניה לא הצליחה להשיג שליטה מלאה כפי שהיא התיימרה להשיג במדיניות הזאת בכל תנועה חוצת גבול. אבל התהליך שבו, נאמר, ההצהרה הזאת הפכה למציאות מאוד משמעותית בחייהם של האנשים, התחיל ממש באותו יום. מתי אפשר לדבר על זה שזה, שוב, אחת התזות של הספר, שהיא קשורה במידה מסוימת ואני יכול, היא שתהליך ההפרדה הוטמע בתפיסה העצמית של האנשים, בתהליך שהסתיים באמצע שנות ה-70, ככה, זאת אומרת, 20 פלוס שנה מהרגע הזה, והוא התחיל גם לפני.
בהינתן אז כל מה שאתה מתאר קודם לגבי הצעדים של המערב ליצירת מכס וזירוז ההבחנה בין הגבולות, יש פה בעצם מעין מצב של גבול שמייצר מדינה ולא מדינה שמייצרת גבול, או מכס שמוביל למדינה ולא דווקא מדינה שמובילה למכס?
זו הכותרת של המאמר, ואני חושב שבמידה מסוימת זה אכן ככה, זאת אומרת, זה, בוא נגיד ככה, זו לא כל התמונה, אבל זה מה שניסיתי להוסיף לתמונה. בוודאי שמזרח גרמניה לא נוצרה יש מאין כי נהיה גבול. יש תהליכים מאוד משמעותיים שבוודאי, וכאן אנשים אחרים כתבו היסטוריה יותר ארוכה של הגבול הזה, ואיך יש לו משמעות גם אם אנחנו מסתכלים על המאה ה-19 וחוזרים אחורה על כל מיני תהליכים. יש מאמר שאגב התפרסם בזמנים של שולה וולקוב שבדיוק עושה את הדבר הזה, פרסם ב-91 לדעתי. הדבר שאני ניסיתי להוסיף לתמונה הזאת הוא הטענה שהיה גבול לפני שהייתה מדינה, ושמבלי ההתפתחות המוקדמת של הגבול הזה, שהייתה בעיקר דרך ההתערבות שלו בכלכלה, תהליך יצירת המדינה היה נראה אחרת לפחות. כלומר, הגבול קדם למדינה, ומבחינת האפקט שלו, מבחינת החשיבות והמשמעות שלו, אנחנו יכולים להגיד אפילו באופן הכי רשמי, הגבול נוצר ב-1945, הוא היה אז רק גבול בין אזורי כיבוש ולא בין מדינות. ב-1948 הוא הפך להיות גבול כלכלי מאוד ברור דרך רפורמת המטבע, והמדינה הוקמה אפילו באופן רשמי רק ב-1949, כאשר אני ניסיתי לטעון במאמר וגם הסברתי כאן, שבאופן מעשי היא הוקמה ב-1952, ואחת הסיבות שהיא הוקמה ב-1952 הייתה התהליכים של ההפרדה שהגבול כבר יצר עד אז.
אז ממתי יש כוונה שתהיה מדינה?
כוונה של מי?
משני הצדדים.
יש על זה, על זה יש ויכוחים. שאני לא הכרעתי בהם, ואני לא חושב שחשוב להכריע בהם. אותי יותר מעניין לומר מתי אפשר להגיד שנהיית מדינה, או איך נהיית מדינה. אחד הדברים שאני מתעסק בהם גם מעבר למאמר הזה ושמעניינים אותי, זה מהם התהליכים שמייצרים מדינה. איך אנחנו יכולים להתייחס למדינה דרך יצירה של קהילות, יצירה של כלכלה, יצירה של ריבונות, כל מיני דברים כאלה. אבל אפשר לומר ככה, כמה דברים אפשר לומר די בבירור. ב-1945 לא הייתה כוונה שתהיה מדינה, פחות או יותר לאף אחד, שתהיה לא מדינה מערב גרמנית ולא מדינה מזרח גרמנית. לא היה ברור אם בכלל הרבה אנשים רוצים שתהיה מדינה גרמנית מחוץ לגרמניה. אבל הכוונה שעליה חתמו בעלות הברית בפוצדם, וככל שאני יכול להבין, זה גם מה שהם רוב מקבלי ההחלטות במוסקבה, בוושינגטון ובלונדון חשבו שיקרה, הוא שבתוך זמן לא מוגדר, אבל כנראה לא של שנה או שנתיים, אבל גם לא של 20, תוקם מחדש מדינה גרמנית אחת מאוחדת. אחרי שיגמרו תהליכי דנאציפיקציה, חינוך מחדש, פירוק התעשייה, כל אחת מהבעלות הברית היו לו תוכניות קצת אחרות, אבל אחרי שהתהליכים האלה ייגמרו, אפשר יהיה מחדש להקים ישות גרמנית מאוחדת, ואז אפשר יהיה לחתום איתה על הסכם שלום, ולסיים בעצם את מצב המלחמה, שלא יסתיים בפוצדם. אז את זה, אלה דברים שאני חושב שאפשר להגיד די בוודאות. התחושה שלי היא שב-1948 ואולי אפילו קצת קודם מקבלי ההחלטות בוושינגטון בארצות הברית ויתרו על הרעיון של מדינה גרמנית אחת ופעלו להקים מדינה במערב גרמניה. הם לא בהכרח הבינו או בוודאי לא שאפו שהמשמעות של זה תהיה מדינה עצמאית גם במזרח גרמניה, אבל הם כן רצו מדינה מערב גרמנית יציבה וחזקה. ולצורך זה צריך גם את הגבול. במוסקבה, וכאן החלק שעליו יש יותר ויכוח, יש כאלה שאומרים מבחינת סטלין כבר ב-1946 או 7 היה ברור שמזרח גרמניה תהיה מדינה עצמאית, ויש כאלה שאומרים סטלין הגיע לתובנה הזאת רק באביב 1952. זה הטווח אבל פחות או יותר.
אולי באופן קצת יותר רחב, אתה עוסק בעצם בנושא שעד לאחרונה, עד תחילת שנות ה-90, וגם במידה רבה אחרי, היה טעון בהרבה מאוד משמעויות פוליטיות, אידיאולוגיות עמוקות, שמן הסתם עיצבו את התפיסה שלו בציבור הרחב, לא דווקא בקרב היסטוריונים. אז בתור מי שחוקר את הנושא, מה הטעות הנפוצה ביותר אולי שאתה נתקל בה ביחס למזרח גרמניה, או מה צורת חשיבה השגויה ביותר ביחס אליה?
ביחס למזרח גרמניה בכלל. החשובה או הגדולה ביותר זה שאלה שאני לא בטוח שאני יודע לענות עליה, כי הפרמטר למה יותר חשוב או גדול הוא בעיני המתבונן באיזשהו אופן. אני יכול להגיד מה הוא הדבר שבעיניי החי ביותר היום כוויכוח היסטורי, ולכן אולי המעניין ביותר, וזה שאלת הסוכנות. אני לא יודע אם יש לנו מילה אחרת טובה ל-agency בעברית, אז אני אגיד סוכנות, למרות שזה תרגום די גרוע, ואני לא חושב שזה מייצר את אותה תחושה, אבל השאלה של מה היה התפקיד של אנשים מן השורה, במזרח גרמניה, בייצור החברה והמדינה המזרח גרמנית. זאת שאלה שהיא טעונה מאוד גם היום, כי גרמניה עדיין מנהלת את החשבון שלה עם הדיקטטורה הגרמנית השנייה. הייתה את הדיקטטורה של הרייך השלישי, שכמובן החשבון איתה עוד פתוח, כפי שאני מניח שרוב המאזינים יודעים. אבל ישנה גם הדיקטטורה השנייה בגרמניה, זו של מזרח גרמניה, שהחשבון איתה עדיין מתנהל, שחלק גדול מהקורבנות שלה עדיין נמצאים איתנו. והשאלה היא, מי באמת הם הקורבנות, ראויים לחשב הקורבנות? יש שאלות מאוד מעניינות לגבי היכולת של אנשים מהשורה במזרח גרמניה, כן או לא להשפיע על מציאות החיים שלהם. זה שאלות שבכתבים שלהם יש את כן, השטאזי ניהל את מזרח גרמניה, ולאף אחד לא היה את האומץ ואת היכולת לעשות שום דבר, כי הם עקבו אחרי כולם כל הזמן, ואי אפשר היה להתנגד וכולי. ומהכותב השני, אנשים שאומרים, כן, מזרח גרמניה הופלה על ידי האזרחים שלה עצמה. למה רק ב-1989? ולמה לא 10 שנים קודם למשל? למה אנשים לא עשו יותר? אם אנחנו מדברים על השטאזי, האם אנחנו לא מדברים על ארגון שבסופו של דבר רוב המידע שלו בא מהלשנות של אנשים מהשורה, שהיו חלק ממנגנון האכיפה של המדינה עליהם עצמם. ואני לא מציב את עצמי באף אחד מהכתבים האלה, אבל אני חושב שדרך העבודה על הגבול הגעתי למסקנה, לתובנה לגבי העניין הזה, שהיא שוב איזה ניסיון למצוא איזון. כלומר, אני חושב שאנחנו לא יכולים להבין יצירה של מדינה, בוודאי לא מדינה כזאת שמראש לא היו לה הרבה מאוד אמצעים או משאבים וכוח ועוצמה. מדינה חדשה עם מעט מאוד יסודות ומקורות של לגיטימציה שניתנו לה מראש, אנחנו לא יכולים להבין את זה בלי להבין את זה כתהליך חברתי, כתהליך שמשתף מיליוני אנשים. וכשמיליוני אנשים משתתפים, יש להם יכולת השפעה. ואני חושב שיכולת ההשפעה שלהם היא לא דבר מדיד. וזה לא שאני רוצה להעביר ולהגיד, אוקיי, לולי ההתלהבות האידיאולוגית והתמיכה מרצון של כל האנשים, לא, אבל אני חושב שהדבר המעניין להסתכל עליו הוא מהם התנאים שאפשרו לכל כך הרבה אנשים למצוא בעצמם את דברים שמקדמים את האינטרסים והשאיפות שלהם בתוך התהליך של בניין המדינה המזרח גרמנית. ודרך ההיסטוריה של הגבול אני מצאתי לא מעט מקרים כאלה שבהם ההפרדה הייתה דבר שהרבה מאוד אנשים יצרו בעצמם מתוך חישובים ומטרות שלהם. וזה בעיניי תהליך שעדיין קורה בהתמודדות עם ההיסטוריה של מזרח גרמניה בגרמניה עצמה. כלומר, עבור הרבה מאוד אנשים, טיעונים מהסוג הזה הם עדיין קונטרוברסליים, משום שזה אומר שאתה מאשים את הקורבנות באיזשהו אופן, כן? ואני חושב שאני עושה משהו אחר, כלומר שאני נותן לאנשים אפשרות לקחת תפקיד פעיל בהיסטוריה של עצמם, לראות את עצמם כסוכנים היסטוריים ולא כאובייקטים של תהליך היסטורי שהוא מנותק מהם, אבל אם אתה סובייקט היסטורי, אז זה אומר שגם יש לך אחריות בהיסטוריה, וזה כמובן לא דבר פשוט.
קודם לכן אמרת שבאיזה שלב הגבול הוא מגביר כלכלה משני הצדדים שלו, כן. או מקרה של...
לא אמרתי את זה באופן מופשט, אמרתי שבנקודות מסוימות בזמן שאני ראיתי, הגבול הפך להיות מכשיר לייצור אפשרויות כלכליות ולא להגבלתן, כן.
ובמקרה אחר במאמר, אתה מתאר את הסיפור עם הרפתות, ששם זה נראה שם באופן מאוד ברור, הגבול ייצר הפריד בין כלכלות.
כן.
אני אשמח אם תספר על...
אוקיי, אני אנסה רגע להתייחס אבל גם לשאלה באופן יותר כללי. הרבה פעמים גבולות משמשים רשויות ששולטות בגבולות האלה, זה לא רק גבולות של מדינות, כדי לעשות רגולציה של הכלכלה ולייצר או לשלוט במערך התמריצים הכלכליים, על ידי מכסים ודברים מהסוג הזה. וכמובן שבשביל שהגבול יהיה אפקטיבי בתהליך כזה, הוא צריך להיות בשליטה. כלומר, אני צריך... מי שרוצה לשלוט בגבול ולהפוך אותו למנוף כלכלי, צריך להיות מסוגל לשלוט בסחורות שעוברות את הגבול הזה. לא בהכרח לעצור אותן, אבל להגיד מה מותר ומה אסור, האם צריך להכתיב איזושהי רמת מחירים וכל מיני דברים כאלה. ואין גבול שסגור באופן הרמטי, ושבו השליטה הריבונית הזאת היא מושלמת. לא, לפחות לא גבולות מדינה, כולל זה של צפון קוריאה, יש לנו היום הרבה, זה, אם אתם מחפשים גבולות שהיום הם נורא סגורים לכאורה, יש די הרבה עדויות לסחר שחוצה גם את הגבול של צפון קוריאה. וזה היה נכון גם במזרח גרמן, בגבול בין מזרח ומערב גרמן, ובוודאי בראשיתו, בשנים שבהם עוסק המאמר, הסיפור שאליו התייחסת, הוא סיפור מהשנים הממש ראשונות, 45-6, שנגמרה, המלחמה נגמרה באזורים האלה כבר בדרך כלל בין מרץ לאפריל 45, ולקחו כמה חודשים, רק בספטמבר בעצם הגבול התייצב, כי האמריקאים בהתחלה נכנסו עמוק, כבשו את כל טורינגיה, ואז חזרו אחורה בהסכמים הסובייטים לגבול שסוכם עליו כבר ב-44, אבל בספטמבר שהגבול התייצב ונוצרו אזורי כיבוש, אחת הבעיות הקשות ביותר של כל רשויות הכיבוש היה להכיל את התושבים. עכשיו, זה לא בהכרח או לא רק, חלק מהמקרים בכלל לא, כי היה אכפת להם שימותו מרעב כל מיני גרמנים. כי בכל זאת הגרמנים ב-1945 עדיין היו האויבים של אתמול, ואתמול ממש במובן של אתמול, ולהרבה אנשים לא מאוד היה אכפת אם ימותו עוד כמה גרמנים מרעב אחרי המלחמה, כי בעצם עד אתמול המשימה הייתה להרוג אותם, אז עכשיו אם ימותו זה פחות נורא, אבל יש עם זה סט של בעיות. כשאתה הופך מכובש שמסתער לאדמיניסטרטור שצריך לנהל אזור כיבוש, כפי שקרה לסובייטים ולאמריקאים ולבריטים ב-1945, אתה צריך להתמודד עם מגוון של בעיות שלפני זה לא עניינו אותך. אתה צריך לדאוג שלא תהיה פשיעה בקנה מידה לפחות שיערער את הסדר. בשביל זה צריך שיטור, בשביל זה צריך למתן את רמת הכאוס החברתי. רעב זה דבר שמייצר כאוס גדול מאוד. כשאנשים חשים רעב ומוכנים לעשות הרבה דברים שלפני כן הם לא היו מוכנים לעשות, הם יכולים לגנוב, לברוח, לרצוח, כל הדברים האלה הם דברים שכשאין לך אוכל אתה מוצא אותם פחות נוראים ממה שהיה קודם. ולכן צריך לדאוג שיהיה לפחות תחושה לרוב הגדול של התושבים, שגם אם אין להם כרגע מזון, יהיה להם עוד מעט ויש איך להשיג אותו דרך האמצעים המקובלים. כלומר, צריך לספק אוכל. ומכיוון שהשלטון המרכזי התמוטט בגרמניה, ולא היה מי שידאג להספקה סדירה של מזון, וזה לא קורה מעצמו, כי יצרני המזון לא הולכים לחלק אותו אם לא משלמים להם כסף, ואם המטבע לא מתפקד אז אין מי שישלם להם כסף, אז מישהו צריך לדאוג לזה. אז בעלות הברית היו צריכות לדאוג לזה. ואז הם גילו שיש תת ייצור. כלומר, זה די ברור, הייתה בעיה של הרס של תשתיות, היה בעיה שהרבה מאוד אנשים בכלל לא היו בבית, היו הרבה מאוד בעיות אחרות, היה תת ייצור, לא היה מספיק מזון, היה צריך להתחיל לייבא מזון לגרמניה. מגוון של סיבות שאולי זה מעבר למה שאנחנו רוצים, זה, אבל תחשבו על, עזבו רגע את האמריקאים בצד שהסיפור שלהם הוא קצת אחר, אבל תחשבו על הסובייטים שעכשיו אחרי שנים של כיבוש ומלחמה אדירה נגד הגרמנים שבהם ברית המועצות ספגה הרס אדיר, עכשיו צריכים להביא לגרמנים אוכל מהמלאים שלהם. תחשבו באותו הקשר גם על הבריטים. בריטניה שעדיין היה בקיצוב מזון, סוף שנות ה-40, שספגה הפצצות גרמניות ונכנסה לחובות כלכליים אדירים במהלך המלחמה, ועכשיו היא צריכה לייבא מזון לגרמניה הכבושה. אז מכל הסיבות האלה, ייצור מזון ודאגה לייצור והספקה של מזון בתוך אזורי הכיבוש הפכו לעדיפות עליונה עבור בעלות הברית. עדיפות עליונה, זה אומר שמיד הולכים לחקלאים, יצרני המזון, מי מייצר מזון? קודם כל חקלאים. ומפקחים כמה שיותר במידת האפשר על הייצור והשיווק של המזון שלהם. הסיפור שנגזר מכל העניין הזה כפי שהוא מופיע במאמר שלי הוא סיפור של כמה כפרים בעמק לאורך נהר הוורה במרכז גרמניה שהיו קשורים מבחינה מסורתית לשווקים בעמק לאורך הנהר בלי קשר לאיזה מדינה הם שייכים. אבל ב-1945 הנהר הזה הפך לגבול, ומי שהיה בצד הצפוני שלו, הצפון-מזרחי שלו, הפך לחלק מאזור הכיבוש הסובייטי. וזה אומר שהרשויות הסובייטיות דרשו מהם לספק את התוצרת שלהם לשוק באזור הסובייטי, כלומר לאייר את המחוז הייליגנשטאט קוראים לה, שנמצאת לא מאוד רחוק, זה סך הכל 20 קילומטר, אבל בפער גבעים של קרוב לחצי קילומטר. כלומר, בעוד הכפרים האלה הם על הנהר, לאורך הנהר בעמק, הייליגנשטאט יושבת על ההרים. וזה אומר שהנסיעה הזאת של 20 קילומטר, היום היא 35 דקות, אז זה היה יכול להיות שעה, שעה וחצי, וצריך לזכור שמדובר עוד בתקופה של החקלאים לא היו מסעיות ובוודאי לא מסעיות עם קירור, ההובלה הייתה בהרבה מקרים בסוסים ועגלות או במסעית שצריכה להגיע מהמחלבה בהייליגנשטאט לאסוף את החלב, והכבישים בהרים שמובילים להייליגנשטאט קופאים בלילה, מבין נובמבר לאפריל יש כפור בלילה ואז המסעית לא יכולה להגיע, ואחד מכל שלושה לילות בחורף בכלל המסעית לא מגיעה, ואז אי אפשר לשווק את החלב. וחלב טרי זה לא מוצר שאפשר לשמור למחר. ובקיץ זאת נסיעה מספיק ארוכה כדי שהחלב בדרך בחום יאבד חלק מהשומן שלו ותקבל עליו פחות כסף. לפעמים אפילו מחמיץ. מה שאומר שזה אומר שעבור החקלאים האלה זאת הייתה מכה אדירה מבחינת היכולת שלהם להרוויח. אם הם שיווקו את החלב שלהם לעיירה הקרובה, מרחק 3 קילומטר בתוך העמק, הם יכלו לקבל יום-יום הכנסה שהם יכלו לחשב מה היא תהיה, ואם היו צריכים לשווק להייליגנשטאט, זה אמר שהיה להם הפסד גדול, ויותר גרוע מזה שהיה להם הפסד גדול, הם לא ידעו בדיוק כמה הפסד יהיה להם ומתי. והיכולת לתכנן קדימה היא יכולת מאוד חשובה. מה שאומר, שהרבה מאוד חקלאים ניסו להבריח חלב. וזאת הייתה בעיה. אבל זאת הייתה בעיה שאפשר יחסית להתמודד איתה, כי פרות קשה מאוד להסתיר, ורפתות עוד יותר, ואתה יכול להציב פקח על הכביש ולראות מי מוביל חלב ולעצור אותו. הבלגן שאליו את מתייחסת התחיל ב-1952, דיברנו על הרפורמה של 1952, וכאשר ב-1952 אומרים שאי אפשר יותר לעבור, הרבה מאוד אנשים באזור הזה ספציפית פשוט עוברים מערבה לתמיד. למה? כי יש להם משפחה ויש להם נכסים, בחלק מהם יש שדות במערב גרמניה. אז הם עברו למערב גרמניה, ועד כאן לא נורא מבחינת המזרח גרמנים. עוד אנשים שצריך להכיל אותם. זה לא נורא. אבל הבעיה העיקרית התחילה שהסתבר שהם מבריחים את הפרות שלהם איתם. כי פרות זה אוכל. פרות זה קודם כל חלב, אבל אחר כך גם בשר. זה מקור פרוטאיני מאוד חשוב, ובתקופה של בעיה של רעב, פרות הם נכס אדיר. אז מעבר לפיקוח ומעבר לזה שגם דאגו שהמעבורת שעוברת את הנהר לא תפסיק לפעול, תפסו את הפרות. אמרו, אתם רוצים לעבור? בסדר. אבל הרשויות הקימו רפתות גדולות, משהו כמו 10 קילומטר מהגבול, והכריחו את כל העיקרים בכפרים האלה של העמק להעביר את הפרות לשם. אתם רוצים, אתם יכולים להמשיך לבוא, לטפל בפרות שלכם כל יום, אבל הפרות לא יוצאות מכאן. ככה הפכו את הפרות לבנות ערובה. אם אתם רוצים לעבור, אתם מוותרים על הפרות שלכם. מה שנוצר סביב המאבק הזה על פרות, היה שינוי בדפוסי הזדהות של הרבה מאוד אנשים. כלומר, עיבוד חלב, שהיה מקור הכנסה מאוד מרכזי, הפך להיות כמעט בלתי אפשרי בכפרים האלה על בעמק. וזה אומר שאנשים בחרו. ב-4-5 כפרים האלה, עזבו בתקופה הזאת של בין ראשית לאמצע שנות ה-50, בין 20-40% מהאנשים עזבו למערב.
בלי הפרות.
רובם הגדול בלי הפרות. מי שהצליח עוד להבריח את הפרות, יבריח את הפרות, מי שלא, לא. וזה אומר, מי שעבר למערב עם הפרות אגב, מחר אותן מיד. זה היה פשוט כסף כדי להתחיל את חיים חדשים, כי לא היה להם אפשרות לבנות משק חלב חדש במערב. לא היה את השטח ואת התנאים, והרבה מאוד, זה סיפור צדדי, הרבה מאוד עיקרים מערב גרמנים הרוויחו בזה שהם קנו בזול פרות. כי אנשים היו צריכים להיפטר מהפרות שלהם. ועל זה הייתה ביקורת במערב, וזה סיפור אחר, זה מופיע בספר, אבל לא היה לזה מקום פה. התוצאה הייתה שאנשים היו צריכים לבחור, ומי שבחר לעבור למערב, ויתר על משק החלב, וברוב המקרים ויתר על חקלאות בכלל. משום שהאפשרות, מי שהיה לו שטח חקלאי במערב, אלה היו המיעוט, עברו יחסית מוקדם, ונשארו חקלאים אבל במערב. הרוב הגדול, מי שעבר אחרי 52, עברו כבר והפסיקו להיות חקלאים. והבחירה שלהם במעבר למערב, הייתה בחירה לעזוב את החקלאות בכלל. זאת אומרת, איזה שינוי מאוד משמעותי באורח החיים שלהם, ובסדר העדיפויות שלהם. ואנשים האלה ברובם יצרו את הסיפור לעצמם של אני עזבתי בשביל החירות והדמוקרטיה, ואלה הערכים שחשובים לי יותר מהחקלאות וכו'. לעומתם, האנשים שנשארו נכנסו למסע ומתן סביב המשבר הזה עם הפרות, עם הרשויות, והשיגו, לקראת סוף שנות 56-57, השקעה מאוד גדולה מהמדינה. השקעה בהסבה מקצועית, אם תרצו. ייצרו להם, עזרו להם לבנות מפעל גדול לעיבוד ירקות. ולעשות הסבה, כולל שלחו כמה צעירים מהאזור ללימודים מקצועיים בגידול ירקות. והסבו את כל השטחים שלהם, כולל הרפתות, לשטחים של גידול ירקות, והיה להם את המפעל הזה, והם יצרו סביבו הכנסה מאוד יפה, ואיזה גאווה מקומית כזאת, ואלה, הסיפור שהם יצרו לאורך זמן זה, אני חקלאי, אני קודם כל עיקר, מה שחשוב לי זה הזהות שלי עם העמק הזה, עם התושבים שלו, עם הקשר לאדמה, והזהות שלהם התגבשה ככזאת. והם, הזהות הזאת הייתה זהות מזרח גרמנית, היא נולדה במסע ומתן עם הרשויות המזרח גרמניות, מתוך הבנה שהם חלק ממזרח גרמניה. בעוד שהזהות של הדמוקרטיה והחירות הייתה הזהות המערב גרמנית, הרבה אנשים. ככה התהליך של ההפרדה הפך להיות תהליך הרבה יותר מאשר על הגבול, אלא יותר על מי אני ומי אנחנו, באיזשהו אופן שהוא, באופן שבו אני מבין את זה, אחד הבסיסים להיווצרות של גבולות חברתיים גם באותו אזור, ולא רק גבול פיזי או פוליטי.
טוב, תודה רבה.
תודה רבה.
בשמחה.
תודה לדוקטור סגי שפר. האזנתם לפרק של פודקאסט זמנים. להשתמע בפרק הבא.